ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו צריכים לשוב לתחילת פרק שני. אז אמרנו שמפרק שני והלאה אנחנו עוסקים, כבר לא עוסקים בבעל הרצון אלא בפעולת הרצון עצמה, שהכותרת נקראת בתכלית הבריאה. כלומר, מה הייעוד, מה אופי הפעולה האלוקית במציאות המוכרת לנו. ולכן מכאן ואילך אנחנו נשתדל להשיג את כל מה שנוכל בעזרת השם להשיג. בניגוד לפרק הקודם שהכל היה בלתי מושג, עכשיו הכל מושג, כי אף על פי שהבעל הרצון אינו מושג ואפילו דרך הפעולה שלו איננה מושגת, אבל נפעל ממנו מושג. כל מה שהוא פועל בנו הם בעניינים מושגים. אז לכן מפה יש לנו מצווה, המצווה אפשר להגיד הכי חשובה בתורה, זה לדעת את דרכיו. הרמח"ל אומר בדעת תבונות כלל, כל מה שלא נוכל להשיג, אז ברור שאין חטא יותר גדול מאדם שמנסה להתבונן ולהשיג בעבר לגבולותיו, כי זה ודאי יוליד את רק טעות. אבל כל מה שמהרגע שאנחנו בעלי השגה, אז אנחנו מחויבים, המצווה הכי גדולה, הוא אומר, זה לדעת את השם, לדעת את הרצון שלו. אז עכשיו אנחנו מתחילים מכאן ואילך, כמו שהזוהר אומר על הפסוק, כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר שם אלוקים אדם על הארץ. אומר הזוהר, למין היום שאל, מהרגע שאתה רואה את ההתגלות האלוקית בערכים שלך, אז אתה מחויב לשאול ולחקור מה עניין ההתגלות הזאת, מה היא מספרת לנו, מה היא מובילה. אז זה בתכלית הבריאה, הכוונה היא בגילוי של האלוקות כפועל בריאה. כי שמחתני השם בפועליך במעשה ידיך הרנין. כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. כל מה שאנחנו מתבוננים זה על פועל השם, על הנפעל ממנו, שאת זה מתוך הפעולה עצמה אנחנו יכולים להשיג את דרכי הנהגתו. אז אומר לנו הרמח"ל את הכותרת הראשונה שהתחלנו לדבר עליה, הנה התכלית בבריאה היה. אז אמרנו, ידיעה ראשונה שישנה חייבת להיות תכלית, כי אין פועל אלא לתכלית, והתכלית הזאת היא אחת ואין בלתה, והיא להיטיב רק הטבה. לא ייתכן שיש לעולמנו שורש של חיסרון וקל וחומר לא רע, שהרי הפועל הוא השלם, האבסולוט, המוחלט, שאין, לא נמצא בו חיסרון כלל, כמו שראינו בפרק הקודם באות ב'. אז אם כן, חייבת להיות הפעולה גם היא מאופי עניין השלם. אז זה חייב להיות הטבה. כי שלמות מוחלטת שפועלת בגבולות הנבראים, אנחנו כבר לא יכולים לקרוא לזה השלמה, אלא הטבה, כי הוא, זה טוב שבערכים שלנו אנחנו קוראים לזה טוב, הטבה. אבל כעת הוא מוסיף את הדבר הכי משמעותי, באיזו הטבה? לא הטבה יחסית, אלא הטבה מטובו. הטבה מוחלטת, כלומר מאותה שלמות, מאותו ערך שלמות שלו עצמו, של השלם בעצמו, את אותה שלמות הוא רוצה להאיר לנבראיו הגבוליים. כמובן שנצטרך להתבונן איך הדברים האלה יכולים להגיע אלינו, אבל קודם כל בהגדרה הפילוסופית, אין שום תקווה לעולם. אמרנו, אם גם אם הוא יצר את העולם, אבל אם העולם אחרי שהוא נוצר שייך, סגור בתוך מערכת הגבול, ואין לו שום אפשרות להשיג יחס והשלמה מטובו, מהארת השלם בעצמו, אז העולם שלנו, ארוך ככל שיהיה, גדול ככל שיהיה, הוא תמיד יישאר עלוב, כי הגדרה אחת תמיד תלווה אותו, יחסי. כל מה שיש בו שלמות וטוב, זה הכל יחסי בלבד. כי במערכת גבולית לא ייתכן יותר מאשר יחסיות. אז לכן אנחנו מסכמים את את הכותרת, הנה התכלית בבריאה, היה להיטיב, מי טובו יתברך שמו לזולתו. מישהו רוצה לשאול לפני שאנחנו נקרא, נפענח את הכן?
איך אנחנו רואים שהשלמות זה טוב? אולי שלמות זה רוע?
תגיד אתה.
כי אנחנו תופסים את, אנחנו תופסים את הרוע כחיסרון.
אתה כל תפיסותינו זה אחרי שנברנו בערכים מוגבלים וחוקיים, נכון? אבל אתה יודע שקדם לנו השלם האבסולוטי. עכשיו, אליו אתה לא יכול לייחס חיסרון, זה אתה יודע. אז עכשיו, כשאתה, הספקות שלך נופלות בעולם שאתה מכיר, בעולם שלנו קל לנו לזהות, אתה יודע ששלמות היא מענגת וחיסרון הוא מצער. אי אפשר להתבלבל במושגים. אדם שיבוא ויגיד לך שצער הוא שלמות וגלידה היא חיסרון, אז הוא יעשה עוול, הוא יעשה שקר בעצמו. עד רבת, תעלה, תגיד עד כמה אתה יכול להתלבט בדברים.
לא. כאילו, לא רואה מקום ש... זה יכול...
אנחנו הסכמנו שאם השלם האבסולוטי היה יוצר את העולם שלנו רק בשלמויות יחסיות, כמו שאמרנו שאנשים יחיו לאורך שנים ויהיה להם את כל משאלות ליבם, זה הייתה תוכנית עלובה אבל אפשרית. כי זה הגיע מהשלם, עדיין זה מושגי שלמות אבל יחסיים. אנחנו כאן לומדים שגם זה בלתי אפשרי, כי אי אפשר לייחס לאבסולוטי אפילו שלמות יחסית. לא יוצרים עולם למציאות כזאת, כי אין בה באמת, באמת אין בה, לא נוכל באמת לקרוא לעולם כזה בסוף אפילו טוב. אנחנו היום קוראים לעולם שלנו טוב, בטובו חיינו, אחרי שאנחנו מכירים שיש לנו גם כן יהיה טוב מוחלט. אבל אם לא היה טוב מוחלט, העולם שלנו היה מאוד מאוד פסימי. אנשים לא היו מרוצים, לא היה בהם שום, לא היה בעולם שלנו שום אפשרות להגיע לסביעות רצון. זה היה עולם מאוד מאוד עלוב. אז היה מאוד קשה לקרוא לזה אפילו טוב. ליחסיות מאוד קשה לקרוא טוב. זה נקרא טוב יחסי, כי הוא תומך בטוב מוחלט. אחרי שיש טוב מוחלט, אפשר גם כן לשמוח בדברים יחסיים. אבל אם תראו אדם ששמח בדבר יחסי, זה בדיוק באותה מידה שילד שמח עם ג'ולות. אלא זה רק עניין יחסי. אם אנחנו היום מסתכלים ילד מאושר שאבא שלו קנה לו ג'ולה בחצי שקל, אנחנו מסתכלים עליו ברחמנות, נכון? ומישהו שקונה ג'ולה של חצי מיליון שקל שנקראת מרצדס, וואו, אנחנו ממש מקנים בו. עוד ג'ולה יחסית יותר גדולה, הראיה היא שהרי אחרי שבוע הוא כבר מחפש ג'ולה יותר גדולה. אז מה זה אומר? זה אומר שהעולם עלוב באותה מידה, זה רק עניין, גם זה יחסי. היחסיות גם היא משתנה מערך לערך, אבל הכל תחת כותרת אחת, יחסיות שמפרנסת את האדם באותה מידה שהוא עדיין הרגיש, היה לו חלום להיות מרצדס, אז עדיין זה מפרנס אותו, תלוי כמה אנשים יתגשם להם, מי שלא יתגשם לו, אז זה סוחב אותו עוד קצת, מי שכבר יתגשם לו בגיל 20, אז הוא באמת נעשה אומלל בגיל צעיר, כי כבר החלומות שלו הולכים ומתקטנים. כן.
אם הטוב המוחלט בעצם,
ברא,
זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה של הטבה,
כן.
זאת אומרת שיש קשר בין, זאת אומרת, כמו שאמר מסביר, בין האבסולוטיות לעולם המוגבל פה. כן. עכשיו, האדם בעצמו אין לו את הכלים לתפיסה כזאת. אז למה הטוב האמיתי זה לא לברוא בן אדם שהוא אבסולוטי? זאת אומרת,
זה כאילו, בלתי אפשרי.
למה?
לא.
רק ככה אבל הוא יכול לקבל טוב.
אבל אתה אומר מילים לא חוקיות.
נכון, זה לא חוקי באיזשהו זה, אבל...
יפה, אנחנו יצורים מוגבלים. אנחנו יצורים מחודשים. אז אתה רוצה שאנחנו ניווצר ולהיות היוצר בעצמו?
לא, אבל זה לא יחס. זאת אומרת, זה עולם שהוא...
חכה, אנחנו לומדים את התוכנית המקסימלית. אם הייתה אפשרות יותר מזה, הוא לא היה חוסך מאיתנו טובה. הוא נתן לנו את האפשרות המקסימלית עד כמה נברא מוגבל יכול להשיג יחס עם הבלתי גבול.
שזה גם יחסי.
זה לא יחסי.
למה?
זה לא יחסי, כי המעט שאתה תקבל שייך אותך אל הערך המוחלט. אלא שזאת תהיה דרגה באבסולוטיות. דרגה, יש הבדל בין יחסיות לבין דרגה. קטן שבישראל, הגרם אומר בדרת אליהו, שבילם אמר, תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחריתי כמו, הוא אומר, הוא ביקש את דרגת אחרון שבישראל. למה? כי אחרון שבישראל שייך אל הערך המוחלט, אלא בדרגה הכי נמוכה. אבל כל מי שהוא בן עולם הבא, זה חייב להיות נצח, חייב להיות אחיזה באבסולוטיות. משם דיברנו, משם נובעת הנצחיות. למה העולם שלנו זמני? כי יחסיות חייבת להיות זמנית. דבר שהוא מוחלט, הוא חייב להיות נצחי. ברגע שאנחנו נוגעים בתוך כדי עולם העבודה, כמו שנלמד, בערך הנצח, אתה חייב להיות מונצח. אז הקטן שבישראל שייך אל הערך המוחלט, אלא שבדרגה המינימלית.
אני חושב שבשפט הזה יש גם את שלילת התפיסה הפילוסופית שקדוש ברוך הוא עלה גבוה מדי ואין לו התייחסות אליה. מצד אחד אין יחס בינו ובינינו, מצד שני התייחסות יש.
זה ממש ממש הוא יפתח בקטע הבא, נכון.
אבל ממש השלמות יחסית כתוכנית הייתה יכולה, אבל היה מאוד עלוב. אבל אז למה צריך שלמות כאילו מוחלטת מבחינה פילוסופית בעצם?
לא, בגלל שהרמח"ל יגיד, איך ייתכן שהטוב המוחלט יסתפק לתת לך טוב יחסי? אם לא הייתה אפשרות כזאת, זה מה שהיה אפשר לקבל. יכול להיות שגם לא היה מקום לברוא את העולם באופן כזה עלוב, לברוא אנשים שהתגלגלו פה 120 שנה מתקווה לתקווה, יכול להיות שאפילו לא היה מקום. אז אנחנו זכינו שהקדוש ברוך הוא אפשר לנבראיו את ההשגה בשלם והמוחלט, וכיוון שזה באמת מתאפשר, אז זאת תוכנית הבריאה. אז בואו נפתח קצת את הנוסחה. והנה היא תראה, כי הוא לבדו יתברך שמו השלמות האמיתי המשולל מכל החסרונות, ואין שלמות אחר כמוהו כלל, כמו שלמדנו בפרק הקודם, ונמצא שכל שלמות שידומה חוץ משלמותו יתברך שמו, הנה איננו שלמות אמיתי, הסברנו כוונה היא מוחלט, אלא יקרה שלמות בערך, היינו ביחס אל עניין חסר ממנו. כיוון שיש לידו דבר יותר חסר, אז אנחנו בינתיים קוראים לו שלמות, אך השלמות בהחלט אינו אלא שלמותו יתברך שמו. ועל כן, תהיות חפצו יתברך שמו להיטיב לזולתו, לא יספיק לו ביותו מיטיב קצת טוב, אלא ביותו מיטיב תכלית הטוב שאפשר לברואים שיקבלו. וביותו הוא לבדו יתברך שמו הטוב האמיתי, לא יסתפק חפצו הטוב, אלא ביותו מענה לזולתו, בטוב ההוא עצמו, שהוא בו יתברך שמו מצד עצמו, שהוא הטוב השלם והאמיתי. עד כאן זה הנוסחה. מאוד מובנת, כעת הרמח"ל ייקח אותנו לעוד שלב. והנה מצד אחר, הטוב הזה אי אפשר שימצא אלא בו. כאן הוא מעמיד בפנינו את השאלה, הנוסחה היא מקסימה, אבל לכאורה היא לא ישימה. איך אפשר שהמושג המוחלט יוכל ליפול בעניין זולת המוחלט? הרי הוא לבדו השלם והמוחלט, אז איך ייתכן שנברא מוגבל יוכל לקבל יחס עם הערך המוחלט? זו השאלה שכאן הוא פותח בקטע הבא.
זה לא חוקי אפילו?
כן, לכאורה זה לא חוקי. והנה מצד אחר, הטוב הזה אי אפשר שימצא אלא בו. מישהו רוצה לשאול? על כן, גזרה חוכמתו שמציאות ההטבה האמיתית הזאת יהיה במה שייתן מקום, היינו אפשרות, לברואים לשידבקו בו יתברך שמו, באותו השיעור שאפשר להם שידבקו. ואז נמצא שמה שמצד עצמם אי אפשר שיתוארו בשלמותו יתברך שמו, הנה מצד ידבקם בו יגיע להם באותו השיעור שאפשר לתאר בשלמות ההוא מצד היותם ידבקים בו יתברך שמו, וממילא ימצאו נהנים בטובה האמיתית ההיא בערך שאפשר להם להנות בה. אז שימו לב, כאן הרמח"ל, כדי ליישב את השאלה, הוא מוסיף לנו, משתמש כאן בערך מקראי, המושג שנקרא ובו תדבק. מה זה המושג ובו תדבק? באמת שדבקות, כמובן אנחנו מבינים שזה לא דבקות פיזית, הכוונה היא ערך לערך, לעולם גבול ובלתי גבול, נשארים שני ערכים שלעולם דיברנו אין יחס ביניהם, אלא דבקות הכוונה היא בלשון המקרא השגה. אם לא תשיג ידי, לא תדבק ידי, אומר התרגום. דבקות זה הכוונה היא להשיג. איך להשיג? בדרך שהוא רצה שנשיג אותו. עכשיו, האם אנחנו יכולים, האם אנחנו יכולים היום, אחרי כל הדרכים שהוא הכין לנו, לבוא ולהגדיר שאנחנו יודעים את דרך ההשגה? לא. אי אפשר להשיג, אי אפשר להגדיר, לדוגמה, ניקח את את הדוגמה הכי קלאסית של שלמות, של התכלית ההשגה שלנו, להיות נביאים, כולנו צריכים בקרוב להיות נביאים, שזה תכלית המין האנושי באמת, להשיג התנבות, ומה הגדרת התנבות? השראת הבלתי גבול על הגבול. האם מישהו יכול להגדיר מה קורה ברגע שנבואה חלה על המין האנושי? האם זה שייך למערכת החוקים המושגים? לא. כי כל דבר ששייך אל פעולתו נשאר בלתי גבול. והנברא מקבל את הנבואה נשאר במערכות הגבול. ולעולם אסור להרבה ולהתבלבל ביניהם. מי שיבוא ויגיד לכם שאיכשהו האלוקות התמזגה בתוך החומר הוא מגשם. מי שיגיד שהוא חס ושלום הפך להיות גבול הוא מגשם. יש כאן מינות גמורה כל משחק בסולם הערכים הזה. אלא הקדוש ברוך הוא רצה להשכין שכינתו, היינו פעולתו, על ישראל עם בחירו, באופן הבלתי מושג לנו. אבל מה שאנחנו יודעים שאנחנו עם של נביאים. עם שהתנבא והשיג אלוקות. עכשיו, חשוב מאוד להוסיף כאן דבר שאנחנו אמנם מקדימים את המאוחר, אבל שזה לא היה, זה לא היה סתם חווייתי בלבד, אלא בסוף הוא השפיע עלינו השראה שבסוף קיבלה גם תרגום ששייך למערכת הגבול. הרי נבואת ישעיהו בסוף נכתבת בתוך ספר, שאנחנו יכולים היום לקרוא אותו בעולם הגבולי שלנו. אז פירוש הדבר שבסוף הוא פועל בנו באופן בלתי מושג, ואלינו הדברים מגיעים בסוף עד עולם הגבולי שלנו. זה הדבר המופלא של החיבור של מי כהוויה אלוקינו מקביעי לשבת, שהוא באמת, כמו שהגויים אומרים, רם על כל גויים השם, באמת הוא מרומם על כל ברכה ותהילה, כי הוא באמת בלתי גבול, אבל המשפיל לראות, הוא באמת פועל במערכות הגבול, באופן שהנברא מכוח אותה פעולה נדבק בפועל ומגיע אל השלמות התכליה הגבוהה ביותר שהוא יכול להשיג לעולם ועד. כן.
בעולם בלי נבואה, זה עולם לא טוב?
זה עולם שלעת אתה פועל, נראה כאילו הוא נמצא במעגל סגור לחלוטין, והוא לא מודע לכך לצערנו שהוא פועל בכוח, בדבקות והקשר שתצא מהכוח אל הפועל, מתי שהעולם שלנו יתוקן.
אז איך המוגבל מבטא את הטוב הזה בלי הנבואה?
בגלל שהיום כשאתה הנחת תפילין, או שלמדת מילה אחת, תיבה אחת מתורת משה, דבקת באמת בערך שתיארנו, אלא שבינתיים הדברים לא יצאו מן הכוח אל הפועל. אתה פעלת בכוח ולא בפועל.
בכוח בפועל או שזה
פשוט לא מופיע? כן, זה נקרא בכוח. שזה קיים בשלמות הכוחנית ולא יצא מן הכוח אל הפועל.
מנבואה זה פועל?
כן. וגם בה יש דרגות לאין קץ. אבל כל רוח הקודש, נבואה, זה הכוונה יציאת הארת הנשמה שהיא שולטת על החומר, והיא מעמידה את החומר מרכבה לעניין התכלית שההשראה האלוקית תחול על גבי החומר, וזה נקרא מין אנושי שלם.
לא הבנתי איך הוא מתרץ את השאלה בדיוק.
השאלה היא שבאמת לא תשיג. אל תתיימר לנסות להשיג איך עניין בלתי גבול פועל בגבול, אבל תדע לך, עיניך רואות שהוא פעל. אנחנו יכולים היום להוכיח היסטורית שבעם שלנו עמדו 1,100 שנים, עמדו לנו על 1,200,000 נביאים. חלקם מפורסמים, חלקם שאינם מפורסמים, אבל תופעת הנבואה ליוותה אותנו 1,100 שנים.
איך בלתי גבול יכול להידבק? איך גבול יכול להידבק בבלתי גבול?
זה לא, זאת בדיוק, זו השאלה שהרמח"ל אומר שאנחנו פטורים מלהבין את נקודת החיבור. אנחנו צריכים רק לדעת את ההגדרה הפילוסופית שהבלתי גבול פועל בגבול, והוא פועל באופן בלתי ידוע, כמו שהוא בלתי גבול מושג, גם פעולתו בלתי מושגת, אבל הנפעל בסוף, כאן בישראל ישבו נביאים בירושלים.
זה יוצא בעצם החוקים, זה דיבור לא חוקי.
נכון, אבל זה דיבור חוקי. לא חרגנו בדיבור שלנו, כי אנחנו נראה נזרים לא לחרוג. אנחנו אומרים דברים, אנחנו יודעים היטב מתי אנחנו יודעים להגיד שזה שייך למערכת הבלתי מושגת.
אז אנחנו אומרים את זה, אבל זה לא אומר שזה חוקי שגבול יתפרץ ל...
מי אומר לו מה תעשה? כמו שהוא יצר את הגבול, הוא יכול גם כן להשלים אותו באופן מקסימלי, עד כמה שנברא יכול להשיג יחס עם אלוקות.
אז זאת אומרת שהבריאה היא לא לגמרי גבולית.
היא גבולית עם יכולת של השראת הבלתי גבול. השראה.
אז זה משהו כבר שהוא...
זו תקוות העולם שיהיה יחס בין הבלתי גבול לגבול.
אז איך נגדיר את הנברא אם ככה?
הנברא הוא גבולי לחלוטין.
גבולי לחלוטין?
עם כלים, נבחר הנבראים קיבל כלי בחירה, כמו שנלמד בהמשך, שבאמצעותם הוא יוכל להשיג את השלמות המוחלטת.
שונה ממני?
לא, זה אנחנו.
זה ישראל, רגע, אז הוא שונה מאומות העולם באיכות, אבל הוא פורץ לעבר הבלתי גבול.
אני רק נגיד את זה בזהירות, הפריצה הזאת היא לא פריצה, אלא הוא זוכה על ידי מעשיו לפעולת הבלתי גבול בו.
אז אפשר סתם להגיד שהקדוש ברוך הוא פועל בחוקים שהם לא החוקים של הגבול, נכון?
הוא לא שייך למערכת הגבול, אבל בנו הוא משרה עלינו את השלמתו. השלמות הזאת לנו יש לזה, יש לנו הרי הגדרות מדויקות איך להגדיר. נבואה הרי הרמב״ם והרמח"ל בחלק ג' יגדיר לנו את הדברים בתוך המערכת שלנו. כשאנחנו ניתן דוגמה אולי קצת לתת לדברים קצת יותר פירוש. כשאנחנו עמדנו לפני הר סיני ושמענו כל אלוקים מדבר מתוך האש, לא שמענו את קולו, נכון? הרי לא אין קול. לא ראינו את כבודו, כי הוא בלתי נראה. וכמובן לא ראינו מראה, איך הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו מיד אחרי מעמד הר סיני, ישמרו מאוד בנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. הרי הדברים ודאי לא, חס ושלום, שאדם יבין חלילה שהאלוקות שנתגלתה הייתה שייכת למערכת שלנו. אלא, אז מה כן? אז מה כן השגנו? השגנו מראה דיבור, חז"ל אומרים, הכוונה היא, השגנו את ההשראה שלו עלינו, שקיבלה תרגום בכלים שלנו. אנחנו, הרמב"ם במורה נבוכים קורא לזה כל נברא. הכל היה בריאה שאלוקות מופיעה אלינו בערכים שלנו. אלינו היא הגיעה בדמות כל, בין אם זה דמות כל נבואי או כל פיזי, זה לא משנה. אבל אלינו היא הגיעה בכללים נבראים, והפועל הוא הבלתי גבול שפועל בנו. כן.
אמר שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו ושאנחנו נשלים אותו.
ש?
שאנחנו נשלים אותו.
לא, חלילה.
לא. היה משהו שכאילו, איזשהו משהו עלינו, משהו שכאילו אנחנו איזשהו...
אנחנו נשלמים בשלמות המקסימלית.
זהו.
חלילה, חלילה. בפשיטה, כן.
הרב
מקודם
אמר על מעמד הר סיני שבעצם... למה קריאת ים סוף לא יכולה גם להיות דבר כזה? כי הרי בסופו של דבר זה איזושהי התבטאות מסוימת של האין סוף.
יפי.
בטבע.
מצוין. למה אתה צריך קריאת ים סוף? תגיד העץ שאתה רואה כאן ברחוב. אנחנו הרי מצוירים במכחול שלו. זה שהוא צייר אותנו, זה לא הופך אותנו להיות אלוקיים, ולא אותו הופך להיות גבולי, אלא בלתי גבול חקק ואין צייר כאלוקינו, הוא צייר אותנו. אבל לכן, זה שהוא בוקע את הים, זה, 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 זה לא שייך לדילמה שלנו, זה לגמרי סוגיה אחרת. שם הכוונה היא שהבלתי גבול פועל ומכניע את החוקים שהוא יצר מתי שהוא רוצה. זה פשוט שכל החוקים בעולם נשלטים תחת יוצר החוק. אבל כשראתה שפחה על הים שלא היה יחזקאל בן בוזי, זה כבר יותר מזה, זה כבר יחס ממש בין הבלתי גבול לגבול, כי פה הוא כבר משרה עליהם את השגתו שהוא רוצה להשכיל אותם בהשכלה אלוקית.
מעמד
הר סיני, עוד דרגה, דרגה יותר גבוהה. אם יחזקאל ראה בבריאה, אז במעמד הר סיני ראינו בדרגה יותר גבוהה.
ולזה יש גבול?
תמיד זה יהיה שייך למערכת הנבראים. תמיד אנחנו נהיה בעלי גבול, לנצח נצחים נשאר בגבוליים, אלא שהנשמה שלנו תקבל יותר ויותר השגות בהשכלה אלוקית. תמיד הדברים יהיו מתורגמים בסוף לכללים שלנו.
גם לעתיד
לבוא. השאלה
אם המעמד הר סיני זה פסגת
ה... בששת אלפים שנה זו פסגת ההשגה שבני אדם השיגו. אבל מחכה לנו, זה רק התחלה.
אבל זה בסוף די המצוות, זה לא
מצוין.
היה קול
שבפועל ששמעו. מראות. אז נגיע בעזרת שם לנבואה, מנימד חוקי הנבואה. נבואה פעם מגיעה בחלום, פעם מגיעה על ידי מראות. שם זה היה ראתה, שם הייתה ראייה.
כן, אבל הקולות שהיו, יכול להיות שזה קול פיזי, כאילו ששמעו.
זה הרמח"ל במאמר החוכמה אומר שזה היה קולות נבואיים, הבחנות נבואיות. האם לא היה לזה גם כן גרם, ההתגלות הזאת לא גרמה גם כן, כמו שהפסוקים אומרים בתהילים מפורש, בכל התנ"ך, ארץ רעשה, גם שמיים... ערים נזלו מפני השם, והערים, הרמב"ן אומר על התורה שוודאי הפסוק כפשוטו שאומר הערים רקדו חיילים גבעות כבני צאן, אומר זה כפשוטו, כי הרי אם באותו פסוק אומרים הים רעב וינוס כפשוטו, אז ודאי שגם הערים רקדו חיילים, אז הם רקדו בגלל פחד השם, בגלל החרדה הגדולה שהיה כאן השראת אלוקות על העולם באופן כל כך מקסימלי, והיה שם גם נבואה, והנבואה, וכיוון שהייתה התגלות, זה הכניע את כללי החומר שגם היה שם גם רעש וכל התיאורים היו גם בפן החיצוני שלהם.
זה אומר שיש, אבל זה נאמר מפי הקדוש ברוך הוא, לא מפי, זאת אומרת, אנחנו בדיבור אחד, זה לא הערים שליד אמרו את זה.
לא, אז מה אתה מתכוון לשאול?
אני שואל, אז מה שאנחנו כן מייחסים, כאילו שהקדוש ברוך הוא אמר את זה,
המדבר זה הבלתי גבול, אבל המדבר זה לא מילה לא חוקית, כבר נגיד הפועל זה הבלתי גבול, אבל אם אנחנו קוראים לזה כבר דיבור, זה חייב להיות אחרי שהדברים הגיעו אלינו בכללים שלנו הנבראים הגבוליים, נכון? כל נברא וידבר אלוקים, זה כבר מושג שהגיע אלינו, אבל מי דאג, מי עומד מאחורי וידבר אלוקים? הבלתי גבול. אני חושב, אני ברשותך, אני חושב שאולי אפילו טרנספורמטור לא צריך, בגלל ש טרנספורמטור אומר שיש איזשהו סדר השתלשלות, שיש איזה סדר שהדברים הולכים ופוחתים ובסוף עוברים, אולי אני לא מספיק בקי בהגדרת טרנספורמטור, ככה זה נדמה לי שאני שומע את זה, אני רק בא להגיד שזה לא, זה אין נקודת חיבור בין שני הערכים פה, אין נקודת השקה, זה הפועל בלתי גבול והוא מגיע אלינו בכללי הגבול. הרמח"ל מביא את התורת כהנים הנפלאה כדוגמה בדעת תבונות, הוא אומר שכתוב כל השם בכוח, חז"ל אומרים בכוחו של כל אחד ואחד. תתארו לכם, הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה רבינו באוהל מועד, משה שומע ואחרים לא שומעים, אז שימו לב, אם זה השייך למערכת הגבול אז כולם היו צריכים לשמוע. אם זה הלך למערכת הבלתי גבול, גם משה רבינו לא היה שומע. אלא מה? הבלתי גבול פועל שיגיעו הדברים שלו אל הגבול בקרצונו. אתם מבינים את ההגדרה? כמה היא עמוקה?
באיזה קול זה?
אצל שמואל כתוב שהוא שמע את זה בקולו של אביו. זה מה שאני יכול להציע.
שלי, לא?
של אביב, חזר אומרים בקול של אביב. למה של אביב? אני לא יודע.
לא, יש לי
מדבר, יפה, עד רבה. אבל שם זה מאמר שבא אליך הרבה יותר מוקדם. את המאמר הזה היית צריך לפרש אותו, אני כבר חוזר, בפרק הקודם, פרק א', לא בפרק ב'. עכשיו מדבר על עצם יחס בין האלוקות לבריאה. אנחנו הולכים כבר קדימה, מתקדמים כבר מתי שיש כבר שיח.
זה מסדר את הכל שם בכוח.
לא. עוד פעם, שימו לב, כאן הוא מעלה את המאמר חז"ל של חז"ל דורשים על הפסוק ותחת זרועות העולם הוא מקומו מתחת זרועות העולם הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. שם הכוונה היא שחס ושלום לא נתפוס את העולם כמציאות מוכחת מצד עצמה, אלא רק הבלתי גבול אפשר את מציאות הגבול. אין לגבול שום סיבה להתקיים אם הבלתי גבול לא רצה לקיים אותו ורוצה לקיים אותו כל רגע ורגע. זה מאמר שנותן לנו יחס בכלל בין הבלתי גבול לגבול, זה שייך אמרנו לפרק א'. אנחנו כעת מתקדמים לשלב הבא. אחרי שהבלתי גבול יצר את מערכת הגבול, הוא לא רוצה רק לקיים אותה, אלא הוא רוצה גם כן להשלים אותה עד כמה שיכולה להידבק מערך שלמותו.
מה? פשוט
טוב, בסדר, אתה אומר את זה מסברה, אבל לנו יש, יש לנו עוד מקורות יותר מפורשים בתורת משה ש, שהוא קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי. זה החידוש הכי גדול שהיה פעם בהיסטוריה. תבינו את גודל החידוש. מה החידוש? ידבר אלוקים את האדם וחי. כי יש פה פרדוקס. יש פה דבר שהוא לכאורה בלתי אפשרי. והוא רצה לקיים אותנו בדרגת חייה. זה בעצם דרגת חיית המתים. היום למה לא איראני האדם וחי? כי אנחנו אחרי חטא העגל. אבל אלמלא שחטאנו בחטא העגל ואכל וחי לעולם. אז בעצם המציאות שלנו, המציאות של מעמד הר סיני היא בעצם מציאות של תל תחייה, של תחיית המתים, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת. כי באמת נפשי עשה בדברו, היה כאן באמת דבקות בלתי אפשרית, ובסוף הפעולה האלוקית אפשרה לנו להכיל את השלמתו עד כמה שנברא יכול להשיג בכלים שלו. ואחרי החטא גם זה אנחנו לא יכולים להשיג, אלא רק בתחיית המתים.
עתיד לבוא זה יהיה נבואה נצחית, כאילו מצאת נבואה נצחית.
כן.
השאלה
שאלה
קודמת, אבל יש
לי
שאלות. אחת, אי דינו נבראים איך הקדוש ברוך הוא בעצם היה מטיב, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו בשביל להטיב. שאלות
שהן אותו דומות. הוא לא צריך אותנו, הוא יצר את העולם להטיב.
למה? הקדוש ברוך הוא יכול להטיב גם בלי העולם. דומים.
לדומים הוא מיטיב הטבה יחסית, ולנבראים הבוחרים הוא מיטיב הטבה מוחלטת.
אבל אין להם השגה.
דיברנו על זה. דיברנו על זה. באופן יחסי גם הנבראים מקבלים הטבה, רק הטבה יחסית. עכשיו, אנחנו יכולים לשאול הרבה שאלות. למה כל הנבראים לא נבראו בדרגת המין האנושי? ישראל ואומות העולם, את זה הרמח"ל יקבע לנו פרק שלם להסביר לנו את הסוגיה הזו. אבל אם אנחנו באים לשאול, ולמה יש דומם צומח חי מדבר? אז חסר לנו הרבה נתונים, אבל נאמן עלינו בא לתוכנית שהוא יצר את העולם בכל התנאים המקסימליים, שבסוף ישיג הנברא, הנבחר, את השלמות המקסימלית. שזה בסוף יהיה זרע ישראל. לא, לגבי השאלה שלך עוד לא דיברנו עדיין. עכשיו אתה שואל שאלה נוספת. אתה שואל, אני הוספתי שאלה, אתה שואל שאלה נוספת. למה אתה שואל שאלה תיאורטית? למה אתה שואל שאלה תיאורטית? הרי עיניך רואות שהוא יצר נבראי.
אוקיי,
אתה אומר מה לפנים? מה אתה רוצה שאני...
לא,
אתה רוצה להחריג אותנו מגבולותינו?
לא, אז אוקיי, השאלה שנייה לא עושה בכלל לעולם בשביל להטיב, הרי
כאן שבא
הוא יכול להטיב גם בלי... כאילו,
אתה יכול
לא צריך אותנו
בשביל שהוא ישלם. נכון, מי אמר שהוא צריך אותנו? הוא רוצה, הוא פועל בנו. למה אתה אומר צריך? מי אמר לך דבר כזה, למה? אם אני רוצה, אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה עכשיו. אני נגיד שאני מכניס אותך עכשיו הביתה, אני קורא לך הביתה ואני רוצה לתת לך לאכול ולשתות, אז מה אתה אומר? כי אני חסר? אני שואל אותך שאלה, תענה לי. אפשר להגיד, נכון, אצלי אתה יכול להגיד את זה. עכשיו, מה תגיד אצל אברהם אבינו? אברהם אבינו שהוא מחכה לאורח שיבוא הביתה.
אבל הוא חיסרון בבלטים, אז הוא רצה להשלים אותו על ידי מישהו שבא אליו.
למה אתה אומר ככה? יש לי אפשרות אחרת להגיד לך. על אברהם אני יכול להגיד, זה עליי לא. על אברהם אני יכול להגיד שהוא שלם, מה הוא הפתה, הוא כל כך שלם, הוא כל כך רחום וחנון, הוא השיג את מידת הטבה והרחמים, שהוא מחפש איך להביע אותה. הוא שמח, איך אומר הפסוק בספר מיכה, אהבת חסד. מה?
אתה לא יכול להביע.
למה הוא חסר?
כי יש לו מידה, הוא רוצה להוציא אותה לפועל.
למה אתה מגדיר את החיסרון? המנורה, המנורה שמאירה היא חסרה?
לא, אבל אני מגדיר אותו חסר מעצם הבן אדם.
לא, היא דוממת.
היא דוממת, אבל בהגדרה אתה חושב שהיא חסרה כי היא מהירה?
לא.
מי שרוצה להאיר את השלמות שלו, אני מדבר אפילו במושגים אנושיים, לא מדבר עדיין על אלוקים חיים. האם זה הגדרה של חיסרון? שלמות שהיא מהירה זה אור.
כל שהוא לא מהיר, זה כן חיסרון.
מה? למה?
בסדר, עכשיו אתה שואל שאלות מה היה לפני. שוב פעם, אתה שואל שאלה כעת מה היה לפני שנברא העולם, אמרנו זו שאלה שחורגת. אנחנו מדברים עכשיו, ברגע שאנחנו השגנו את אדם הראשון פוקח את העיניים ומשיג שהקדום, הקדום יצר אותו כדי להיטיב לו הטבה שלמה. אז השאלה הזאת היא לא שאלה, אתה לא יכול לשאול חיסרון, כי הוא חווה הערת השלים. זו ההגדרה. בהגדרה הזאת אין הגדרת חיסרון. ההגדרה הזאת היא הגדרה של שלמות. גדר השלם, איך הרמח"ל קורא לזה? חוק הטוב להיטיב. זה חוק בעצם, זה לא חוק נברא. השלם גדרו להשלים. אם אני אשאל את אברהם אבינו, תגיד אברהם אבינו, תגיד, יהודי זקן כמוך בן מאה, אין לך מה להטריד אותך, רק לשבת ולפתוח בית תמחוי לכל אדם ועכשיו לשכנע אותו, לשכנע אותו לאכול אוכל שהוא לא טעם ולחפש אותו ברחובות. הוא לא יבין את השאלה. אתה מחפש סיבות? סימן שלא הגעת להבין מה זה חסד לאברהם. סיבות מחפשים בביטוח לאומי. יגידו לך שלא היו הומלסים, שלא היו בעיות חברתיות. זה מראה שם, זה לא חסד לאברהם, זה מי שדבק בשלמות האלוקית. אין שאלה, כי אני שלם. פנס מאיר. אתם מבינים לפני כל אחד מאיתנו צריך להגיע? זה נקרא גומלי חסדים. יהודי לא שואלים אותו למה אתה, הוא פשוט מחפש אפשרות לאיפה הקרן אור שלו תגיע. כן,
אם אמרנו שבסופו של דבר ההטבה מתבטאת בזה שיש איזשהו סוג של בריאה או איזשהו סוג של איזה קשר בין האינסוף לסוף, הוא מתבטא על ידי הנבואה שקיימת רק בישראל.
נכון.
אז מה סיבת ה...
לא, אני רק יוסיף עוד קצת. אז קודם כל באמת לגבי השאלה של סוד 70 אומות, הרמח"ל יקבע לזה פרק שלם, חלק ב' פרק רביעי, שם הוא ידבר על זה. אבל במילה אחת, במקור כל האומות היו אמורים להיות חלק, הרי גם אנחנו, לדוגמה, אם נדבר עלינו, גם אנחנו מורכבים מהרבה חלקים. יש לנו פנימיות, יש לנו חיצוניות, יש לנו חלקי נשמה שגם הם מורכבים. בקיצור, המערכת שלנו היא לא מערכת פשוטה כמו שלנו פרק ראשון, אלא מערכת מורכבת. כחלק מהמורכבות הזאת, גם אומות העולם היו אמורים להיות חלק בלתי נפרד מאותה מורכבות. חטא הפלגה, דור של אחרי 2000 תוהו של החטאים, הפרידו את החיצוניות שלהם מהפנימיות. בעצם חטאי בני אדם גרמו שאומות העולם נפרדו מישראל, ולעתיד לבוא יש לנו תקווה שגם הם ישובו, מי שיזכה ישוב להיות לבוש הנשמות ישראל. אבל באמת השאלה שלך היא במקום, ובתוכנית המקורית כל באי עולם, בעלי הבחירה, היו אמורים לזכות לשלמות לפי ערכם, לפי המעגל שבו הם נמצאים. אומות העולם הם היו אמורים להיות אצל אדם הראשון בחיצוניותו ופנימיותו. בסוף אברהם אבינו זכה לקבל את פנימיות נשמת אדם הראשון, ואומות העולם במעשיהם יקמו את עצמם במקום החיצוניות. עכשיו נשאר להם, אברהם הוא בעל הברית, שאצלו הרצון האלוקי חל באופן מוחלט. הם לא בעלי ברית, הם רק בחיצוניות, ולכן הם עומדים למשפט. מי שירצה לתמוך בתוכנית האלוקית בבחירת ישראל יזכה להגיע לנצחיות לפי ערכו, ומי שילחם בפנימיות אז הוא יאבד, מפני שהוא לא מכיר באמת. אבל באמת אתה שואל שאלה שצריכים לדבר עליה הרבה יותר בעריכות בחלק שני. כן,
מה שאנחנו בעצם לא מצליחים להבין זה איך האינסופיות יכול להתבטא בכללים שלנו.
זה לא קשה לנו כלום, כי אם הוא יצר את השולחן הזה, אז יש לך קושייה איך בלתי גבול יוצר גבול? זה לא קושייה.
עצם זה שיש מציאות כזאת.
זה לא קושייה, הוא יכול לפעול כרצונו. מה שאנחנו רק באים להגדיר, שגם כשהוא פועל בנו משלמותו, זה לא חס ושלום שנוצרה זיקה ממשית בין שני הערכים, אלא הפועל נשאר בגדרו, אנחנו נשארים בגדרנו, והוא דואג להשלים אותנו משלמותו באופן המושג לבעלי הגבול.
שזה אנחנו לא יכולים להבין איפה זה.
איך זה פועל? לא, אבל אנחנו יודעים את העובדה הסופית, שבסוף אנחנו מתנבים בהשראה אלוקית שהוא עכשיו הדבקות. שימו לב, הרמח"ל מגדיר מה זו נבואה. הנבואה היא השגה דבקותית. רק הדבקות גורמת לנביא להשיג את מה שהוא משיג. הנשמה שלו דבקה, ודרך הדבקות הזאת הוא משיג את כל ההשגות שלו.
כן.
הרצון הזה לאיטיב הוא חלק מהשלמות? בלעדיו לא הייתה שלמות?
לא. השלמות, הרי אמרת עכשיו דבר והיפוכו, כי האבסולוטיות לא יכולה להיות מותנית. לכן אתה לא יכול להגיד חס ושלום שהוא מותנה בהטבה שלו, אלא שזה אופי השלמות. מאופי השלמות להאיר, כמו שפנס לא נגרע אם עכשיו אין אף אחד בחדר, אבל מטבע הפנס להאיר ויהיו אנשים, והפנס לא יכול לברון נבראים שיהיטיב להם, להאיר להם, אבל הוא יכול להיטיב נבראים שיוכלו לקבל את תהרת הפנס.
תמיד היה נבראים?
עכשיו אתה שאלת אותנו עוד פעם חריגה. הוא לא מסר לנו דוח. הדוח שמוכר לנו זה רק 5,779 שנים. הוא לא מסר לנו דוח מה היה לפני ומה יהיה אחרי, ויכול להיות שבמקביל עכשיו, מה דעתך שבמקביל עכשיו יש אין ספור עולמות של נבראים שמקבלים את טובו? הוא לא מסר לנו דוח. הוא אמר לנו, אל תחרגו. האומר מה לפנים, מה לאחור, מה למעלה, מה למטה, טוב לו שלא בא לעולם. אז אנחנו רוצים להיות שטוב לנו שבאנו לעולם. כן. כי העם ישראל ירד במעלתו, ולקראת אחרי בתחילת בית שני בטלה נבואה מישראל.
אבל עכשיו, תינוק נולד, הוא אומר, לא עשה פה איזה אקטיבי שנתרחק מהתוכן.
אבל מה לעשות שאנחנו חלק מתוכנית שלמה, חלק ממהלך שלם, ואנחנו חלק מעם שלם, שזה כולם ערבים זה לזה, וכולם צריכים גם להתקן כאחד, וזה תהליך שלם שהקדוש ברוך הוא יתקן את עולמו עד שאחרון שבישראל יתוקן. ולכן בינתיים כולנו סובלים, כולנו בעלי מומין, ואנחנו באמת לא נבראים אמיתיים. אנחנו היום אין לנו נבואה, אז אנחנו משתדלים להכין את הכלים בכוח עד שהנבואה שלנו תצא לפועל. זה לא אמור להסתדר פילוסופית, כי זה מעל חוקי הפילוסופיה. פילוסופיה יכולה לעסוק בתוך תחום הגבולי. הפילוסופיה לא יכולה לעסוק בתחום של הבלתי גבול. וכמו שהפילוסוף לא ידע להסביר, יש לי שאלה אליכם, מישהו יכול להסביר לי באיזה חוקי פיזיקה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? יפה מאוד. אז לכן נקודת ההשקה בין היש לעין היא לא עומדת למבחן לא פילוסופיה ולא פיזיקה, נכון? איך העין יצר את היש? זו שאלה ששייכת אלינו בכלל? לא. כי פעולת העין היא לא מושגת, ומהרגע שנהיה כבר יש, זה שייך למערכת מחודשת לגמרי. אז באותה מידה, כמו שאנחנו לא באים להתיימר להבין איך העין יצר את היש, אנחנו לא מתיימרים להבין איך העין פועל ביש.
אבל ודאי שהוא פועל.
ודאי שהוא, איננו רואות שהוא פועל.
דבר שאסור לנו להבין לעשות
ודאי,
את אותו.
ודאי שאסור. כי ברגע שזה מחוץ לגבול, אז זה אסור. כי זה רק יביא אותנו לטעויות. רק יביא אותנו לטעויות.
מה כן מגדירים פילוסופי?
פילוסופי זה להבין את אנחנו, כל מה שמדברים עכשיו זה פילוסופי. אבל חלק מהפילוסופיה האמיתית זה להבין את הגבולות שלנו. שפה זה באמת מעבר לגבולותינו. כן. זה לא מאמר היסטורי. זה לא מאמר היסטורי, זה מאמר רעיוני.
למה אנחנו בעצם מתעסקים
בזה? אז עוד פעם, זה רעיון סודי. זה לא שייך חזק, לא פיזי לגמרי. רעיון תיאולוגי, רעיון רעיוני, איך להסביר לנו כל סודות התורה, להסביר איך הקדוש ברוך הוא בנה את העולם ביחסי טוב ורע, אז יש סוד מה שנקרא בלשון הארי, סוד השבירה והתיקון. שם חזל ביטאו את זה ברעיון הזה שנקרא בונה עולמות ומחריבן. ולא התכוונו להגיד חס ושלום רעיון היסטורי שהיו עולמות שחרבו ואחר כך יצר על גביהם. זאת אומרת, טעות חמורה מאוד מי שמבין כך.
לא, זה בעצם טעות.
כזאת.
זה לא נכון.
כי לחזל, לא, לדברי האגדה יש את השפה שלה. אסור לתת לדברי האגדות חזל שפה פשטנית, כי דברי חזל דיברו, הם הלבישו את כל דבריהם, הלבישו סודות בדבריהם, והלבישו את זה באגדות ובמשלים, כמו שהפסוק אומר במשלי, להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. חכמים דיברו בחידות.
כמו שהנבואה ניתנה בחידה, גם דברי חכמים באגדות חז"ל זה הכל חידות פנימיות, ולכן צריכים להיזהר לא לפרש אגדות חז"ל במובן האנושי. מה? נו, מי שיכול לפרש את זה לא על פי
כפשוטו,
חס ושלום, אסור, אסור, איסור חמור. אז צריך עיון גדול, אבל זה ודאי לא נכון. אז אפשר להתקדם? ונמצא, לסיכום, ונמצא, היות כוונתו יתברך שמו בבריאה שברא, לברוא מי שיהיה נהנה בטובו יתברך שמו, באותו הדרך שאפשר שיהנה בו. כמובן, עד כמה שאפשר לגרום שנברא גבולי יוכל להשיג דבקות מהערת הבלתי גבול, כמו שלמדנו. טוב, אז אם כן, את השלב, אפשר להגיד שסיימנו שלב ראשון של התוכנית, ידיעת התוכנית. בינתיים הסיכום שלנו, יש תכלית אחת לבריאה, שהשלם יפעל שלמות בתוך הגבול. כמובן, רק למי שיש לו את הכלים, רק למי שראוי, את הפירוט הזה נראה בהמשך הפרק. כעת, השלב הבא שאנחנו כעת צריכים להתקדם אליו, השאלה היא ודאי נשאלת באופן, השאלה מתעוררת מצד עצמה. לפני שאיך עושים את זה, בשביל מה בכלל צריכים לעשות את זה? כמו השאלה עוד מקדימה. כל אחד שישאל את עצמו, אם השלם רוצה לפעול בגבול להשלים אותו, נו, בשביל זה צריכים לגלגל את העולם כבר קרוב ל-6,000 שנה, בכל כך הרבה צער ותסכול וקשיים, מה מונע את השלם ביום בריאת העולם להשלים אותו? בקיצור, במילים אחרות, במקום לשים את האדם בגן עדן, לשים אותו בעדן. מה ההבדל בין גן עדן לעדן? פעם חשבתם על זה? יש לנו גן עדן. מה זה שם גן עדן? שם מוזר, גן עדן.
הגן
נמצא
בתוך...
יפה, הגן נמצא בתוך העדן. אז גן ועדן זה מקום אחד או שני מקומות?
שני מקומות.
שני מקומות. למה קוראים לו גן עדן?
בתוך עדן.
מה? יפה. הגמרא במסכת ברכות מביאה ראיה מפורשת. ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. אומרת הגמרא, גן לחוד ועדן לחוד. אז אם כן זה שני מקומות, אז למה אנחנו קוראים, אצלנו בדרך כלל אנחנו משתמשים שרוצים להגיד כאילו המקום הכי הכי פרדייז, המקום הכי גן עדן. גן עדן זה יפה, הגן הסמוך לעדן. בתוך, אבל זה שני מקומות נפרדים, הגמרא מוכיחה, נכון? אז מה יותר נשמע לכם מצלצל יותר טוב? גן או עידון? עידון בלשון הקודש זה מילה נרדפת לתענוג. יש לנו שלושה ביטויים לעונג. עונג בלשון המקרא בנביאים, אס תתענג על השם. בלשון התורה עידון, עדן. ובלשון חכמים נהנים, הנאה. נהנים מזיו השכינה. אבל למה, למה, למה אנחנו מדברים, היעד שלנו זה עדן, זה לא גן. מה?
העדן מושג? בגבול שלנו העדן?
כן, חייב להיות בגבול שלנו, אחרת זה לא היה מדברים בזה.
על השתדלות.
יפה. אז שימו לב מה שכאן התורה מתארת לנו. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. המקום העבודה זה הגן הסמוך לעדן, כדי להיכנס בסוף אל העידון. במילים אחרות, ששת ימים, סוד ששת ימים תעשה מעשיך, זה עבודת הגן, לעובדה ולשומרה. הזוהר אומר, לעובדה זו מצוות עשה ולשומרה זו מצוות לא תעשה. והיעד הוא יום השבת, אז תתענג על השם. אם תשיב משבת רגליך, אז תתענג על השם, תגיע אל העידון. אז התקווה של אדם הראשון הייתה להגיע ביום השבת אל העדן. אבל הוא היה חייב לעבור את הפרוסדור, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. לעבור את הפרוסדור שנקרא גן. גן זה מקום שבו עובדים. אז אני מתרגם את השאלה כעת שאנחנו שואלים, בשביל מה הוא הונח בגן? למה הוא לא יכול היה להיכנס מיידית אל העידון? במילים אחרות של התורה שלנו, כל סוד שאלת הבחירה. למה המין האנושי, הרמב״ם אומר, יסוד הבחירה זה יסוד התורה, ובלעדיו אין מקום בכלל, כל תורת משה מתבטלת, והוא נורא מזהיר מפני הטיפשים שאומרים שהאדם הוא נוצר, נוצר ב, שכל הבחירות שלנו הן טבעיות ולא בחיריות, שלצערנו עד היום יש כאלו שבתוך בתי המדרש ככה מדברים רחמנא ליצלן ומעררים על הבחירה החופשית שלנו, שחס ושלום כאילו הכל צפוי מראש והכל הקדוש ברוך הוא רוצה שנחתר רחמנא ליצלן וכן הלאה, כל מיני דברים חמורים כאלה שזו כפירה מוחלטת ביסודות תורת משה. אז על זה הרמב״ם צועק, אבל הרמב״ם לא עוסק בשאלה, אבל למה? למה בכלל הקדוש ברוך הוא הניח לפתחנו את הבחירה? למה הוא התנה את השכר שלו, את העולם הבא שלו בעבודת בני אדם? למה הוא לא יטיב לנו גם ללא עבודה? נו, אתה אומר דבר נכון שמוזכר בחז"ל, אבל הדברים צריכים ביור. שמעתם מה שאמר הבחור? הוא אמר, נעמה דה כיסופה, כדי שלא נתבייש, אבל זה לא מיישב את ליבנו. כן.
מי יצא בנעמה דה כיסופה?
זה מה שאתה שואל, שאלה יפה. הוא אומר, הרי גם זה שייך למערכת החוקים. אז למה, אז למה... טוב, יפה, אז אם זה כך, אם אנחנו פטורים, אפשר לחסוך את כל זה, גם לא להגיד נעמה דה כיסופה, אפשר להגיד. ניתן אמון למי שיצר אותנו, שוודאי שזה אי אפשר אחרת. זה בהחלט אפשרות בסדר גמור. הרמב״ם ודאי הבין כך שהוא לא בעל, הרמב״ם לא הרשה לעצמו לשאול את השאלה הזאת בכלל.
למה הוא יצא מציאות שלא צריך להיות עובד כדי לקבל הדבר?
כן.
זה ברור שאנחנו לא עושים שאלה.
זה עוד פעם שאלה. אם לא היו מגלים לנו, היינו פטורים מהשאלה והיא לא הייתה מפריעה לנו. אנחנו יודעים את גבולותינו. מותר לנו לתת אמון במי שבחר בנו ומוביל אותנו. אבל הרמח"ל כאן מתיימר לפרש לנו עד כמה שנוכל גם את סוד הבחירה, ונדמה לי שזה הספר היהודי היחיד שמדבר על השאלה הזאת, ובכל כתבי רמח"ל זה המקום היחיד שבו הוא מפרש את סוד הבחירה. אז חשוב מאוד לייקר מאוד את הרעיון שכאן כתוב, רק לא יודעים מספיק כבר היום להיכנס אליו, כי זה, כי צריכים פה להיכנס את זה באמת. על כל פנים, קודם כל שהשאלה תהיה שאלה ברורה. כאן אנחנו כעת עומדים במקום הזה, למה את השלמות המוחלטת לא נוכל להשיג ללא בחירה ועבודה? למה חייבים לעבור את שלב הגן כדי להיכנס אל העידון? אז נכון, נגיד באמת איפה המקור למושג הזה נעמה דה כיסופה? אז באמת שאין לזה מקור, לא המקור שלו זה בירושלמי במסכת אורלה. שם כתוב דבר מאוד נפלא, כתוב שם שאפילו הקדוש ברוך הוא חקק את חוק הנעמה דה כיסופה לא רק בבני אדם, שאנחנו רואים תופעה מאוד מופלאה שבני אדם מתביישים לקבל דבר שהם לא עמלו בו. זה ברור לנו שככה הקדוש ברוך הוא חקק את העולם, זה לא מיישב לנו את השאלה הבסיסית למה הוא חקק את העולם, אבל קודם כל להכיר ולראות שהעובדה הזאת קיימת. כל הבריאה כולה היא נבראה באופי של נעמה חוק הנעמה דה כיסופה, שבני אדם שנבראים בכלל לא רוצים לקבל דבר שהם לא עמלו עליו. מה זה? כן, לכאורה, נבדוק את זה. אתה צודק, אתה אומר הערה יפה, אני לא יודע אם היום נספיק לדבר עליה, אבל איפה אנחנו רואים? אצל בני אדם אנחנו רואים למה כבושת גנב כי ימצא, למה גנב מתבייש תופסים אותו. זה לא רק חברתי, באמת הוא... זה מצב לא תקין. אדם לא... מה?
בגלל שהוא היה לא בסדר.
מה זה לא בסדר? אכפת לו מה לא תגזול? הרי בני אדם מתביישים גם אנשים שלא אמונים מה לא תגזול. זה מצב לא תקין. אני לקחתי דבר בלי לעמול בו, לא שלי. למה אנשים מתביישים לקבץ נדבות? היום כבר הפסיקו להתבייש. כל להגיד, אתם צוחקים על הקבצנים, אני צוחק על הטרמפיסטים. מה זה הדבר הזה להרים? לא מדבר ביישובים. ביישובים זה חוק אחר. ביישובים יש כללים אחרים, זה כללים של חיי גומלין. אבל מה זה בעיר, אנשים לא מתביישים לקבץ נדבות ולבקש טרם? סליחה שאני מעלה את זה לשולחן דיונים. אתם יכולים להסכים. אני חושב כך. אם זה אדם חי עם השכן וזה חיי גומלין, היום תיקח אותי, מחר תיקח אותך, אז יש לזה תשלום. אבל סתם אדם יושב ברובה של עיר ומנסה לעצור אדם זר, למה אתה לא מתבייש לדפוק בדלת ולבקש פרוסת לחם? אלא שאלה... מה? גם בלחם יש לו מספיק לחמים בבית, אתה רוצה לדפוק אצלי בדלת לבקש? מה? אם אתה יודע שמישהו יש לו מספיק לחם, אתה דופק את רואה לבקש לחם? אתה יודע כמה אנשים בית הכנסת ברמב"ן יש להם, ברוך השם, יותר? אני יכול להגיד לך כמה אנשים שהם מסודרים. אתה רוצה בצהריים היום ללכת לבקש? מה זה נהנה וזה לא חסר? איזה טיעון זה? אנחנו איבדנו, הולכים ומאבדים את חוש הבושה. סליחה שאני מאיר את זה, אבל אתם תחשבו על זה, תחשבו.
רואים למשל זה גם בחיי
חברתיים
פשוטים, או
בלהבים. טוב, החוצפה יסגה, זה בדיוק שהחוצפה גברה בעולם. אני לא מדבר עכשיו שאחרי שאתה לא עוצר לטרמפיס, הוא מתחיל לקלל אותך. זה כבר אני בכלל לא מדבר, חייבים לו כבר, זה לא רק שאלה שרק שהוא העיז להריב דיון. בכלל הוא חייך, אבל אם אומרים לו שגי אפשר, אז הוא... על כל פנים לעניין שלנו, החוק, אז הירושלמי אומר דבר, הירושלמי אומר דבר נפלא. הוא אומר שאפילו ב, 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 בצומח יש חוק הלכה למעשה בהלכות עורלה, שאם אדם יבריך מאילן, אילן זקן, יבריך צעיר, אילן חדש, הברכה היו לוקחים ענף ומכניסים נוטעים אותו בתוך האדמה כדי שהשרשה תהיה יותר קלה, שהוא יקבל תמיכה מהאילן הזקן. עכשיו אנחנו לא יודעים מתי הוא כבר הפך להיות עצמאי. אם אתה חתך, קצצת אותו, אז הוא בטח צריכים לספור לו שנות עורלה. אבל אם לא קצצת אותו, אז השאלה אם אני צריך לספור לו מהפירות שגדלים על הצעיר, אני צריך לספור שנות עורלה חדשים. אומר הירושלמי, תשמעו חוק הלכה, התוספות בקידוש מביא זה בדף מן, הלכה למעשה מביא, שאם העלים נוטים לצד של הזקן, סימן שהוא עצמאי. אבל אם הם נוטים לצד השני, סימן שהוא עדיין אוכל משולחן הזקן, כי מן דאכיל דלאו דילי, בעית להסתכל לבעפי. מי שאוכל משולחן שלו שלו, מתבייש להסתכל בפני הנוטים. איזה חוק אלוקי שהופך להיות הלכה למעשה, פילי פלאות. עד כדי כך, אז החוק הזה קיים בעולם, אבל אתה צדקת יפה, הוא אמר, החוק הזה לכאורה אי אפשר לקבל אותו כחוק, כי לכאורה הוא חוק נברא. יבוא הטוענים ויתנו, גם את זה אפשר היה אולי לפעול אחרת, שלא נתבייש ונשמח לקבל את השלמות גם בלי לעמול. את זה צריכים להבין, את זה גוף הרמח"ל יסביר, למה זה חוק של שלמות? יפה מאוד. מה? חז"ל אמרו שמי שצריך ולא מבקש הופך דמים. אדם שהגיע למצוקה, אדם שהגיע למצוקה והוא ערב שבת והוא נתקע, בטח שיבקש. מצווה להתבייש, יתבייש ויסבול, אבל כי הוא האדם שלו. אבל להפוך את זה לנועל חיים תרבותי שאני הולך בלי כסף בכיס על סמך שאני איכשהו יגיע לאילת, זה דבר פה. מה קרה לך? יש
אז מה הקטע למצורך?
כן, גם בצורך יש גבול. הרי מתי מגיע המצב שאני דופק את זה לשכן ומבקש פרוסת לחי? זה צריך צורך גדול, לא צורך קטן. אנשים מוכנים רבם לסבול בשביל לא להתבייש. כמה אנשים נתקעים ומתביישים לבקש, נתקעתי, תביא לי כמה שקלים בתחנה המרכזית. עושים את זה מתי? ברגע שמגיע כבר ממש סוף הדרך. מה? טוב, אז יש צורך, אז הוא צריך להתגבר על המצוקה שלו ולעשות את זה, כי הוא שופך דמים.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.